אנחנו מסיימים ספר ויקרא, אומרים חזק, חזק ונתחזק. למה אומרים את המשפט הזה בסיום של ספר? למה דווקא עד צריך איזו התחזקות? כי יש נטייה לאדם שסיים איזה דבר להרגיש מבסוט, לנוח על זרי הדפנה, זהו, עשיתי, סיימתי, די. אבל אנחנו כל הזמן שואפים ליותר. זו הסיבה שבשמחת תורה, ברגע שאנחנו מסיימים את וזאת הברכה, מיד אנחנו מתחילים מבראשית. כל הזמן להיות בתנועה קדימה, וצריך פה התחזקות. סיימנו, ואנחנו עכשיו מתחזקים וממשיכים הלאה, במלוא המרץ. פרשת בחוקותיי, זו פרשת הברכות והכללות. ויש מילה מעניינת שעליה נדבר היום, שמופיעה בסוף פרשת הכללות, סליחה, בסוף פרשת הברכות, שזאת מילה יחידאית. מה זה יחידאית? מופיעה פעם אחת בלבד בכל המקרא. זה אומר דורשני. מה המשמעות שלה? המילה היא קוממיות. איך כתוב? הפסוק אומר בסוף הברכות, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, ואולך אתכם קוממיות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוליך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? מה הכוונה? פירוש אחד אומר הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, היה נכדו של רש"י. הוא אומר, קוממיות זה ההפך ממוטות עולכם. מוטות עולכם מסמלים מצב של עבדות. עבד זה מישהו שיש אדון שיושב על הגב שלו, ולכן הוא כפוף, כי יושבים עליו, מנהלים אותו, קובעים בשבילו. ההפך מזה זה קוממיות. אחד שלא מקופפים אותו, אלא שהוא מקומם. ולכן פירוש המילה להיות בני חורין. אני הוליך אתכם כשאתם בני חורין. אתם לא משועבדים, לא למצרים, לא לרומאים, לא לבבלים, לא לפרסים, בני חורין. פירוש שני יש ברש"י, שהוא לוקח את הדבר הזה של הרשב"א, אבל עוד צעד קדימה. רש"י אומר, מה זה קוממיות? בקומה זקופה. קומה זקופה, מה היא מבטאת? כשאדם הולך ככה, קומה זקופה, זה לא רק שאדם הוא בן חורין. כי יכול להיות אדם שהוא לא משועבד לאף אחד, ורשמית הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ללכת, לקום, לבוא, אף אחד לא יקבע בשבילו. אבל עדיין בהתנהלות שלו, בהרגשה שלו, יש שם משהו כפוף. יש איזו מסכנות, איזו עליבות, איזו חולשה. בקומה זקופה זה מבטא איזושהי גאווה. גאווה זה בדרך כלל מידה רעה, נכון? תואבת השם כל גבלב, כך אומר הפסוק. אבל יש מקום שבו הגאווה היא חיובית. מה המקום הזה? הפסוק אומר, לאחד ממלכי ישראל, ויגבע ליבו בדרכי השם. כתוב בספרים שיש מקום אחד שבו הגאווה היא חיובית, וזה בדרכי השם. כלומר, אדם שמרגיש גאווה על אמונתו, על שייכותו, על הערכים שהוא הולך בהם, על זה שהוא בדרך השם, בזה אפשר להתגאות, זה לא בושה. אדם שמתגאה בזה שהוא חלק מעם ישראל, גאווה גדולה. הגמרא מסרת קידושין, כידוע אומרת שאב והאם שמחלו על כבודם, כבודם מחול. רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מי אין כבודו מחול? מלך. למה לא? למה מלך לא יכול למחול על כבודו? מסבירים הראשונים שהכבוד של המלך זה לא כבוד פרטי שלו, אלא של מה? של עם ישראל. ועל הכבוד של עם ישראל אי אפשר למחול. סופר בספר שמואל על דוד המלך, שאחרי שנפטר נחש מלך בני עמון, דוד היה לו איזו הכרה טובה כלפיו על איזה עניין, הוא שולח שני שליחים כדי לנחם את חנון הבן שלו. מגיעים השליחים לעשות ניחום אבלים, אבל היועצים של מלך בני עמון אומרים לו, מה נראה לך? שבאי פה בשביל לעשות ניחום אבלים? יש להם מטרה אחרת, מטרה צבאית. מה הם רוצים? עשות פה איזה ריגול, לראות את השטח, מאיפה נכנסים. ואז מלך בני עמון משפיל אותם. וגוזזים להם חצי מהזקן, מביישים אותם, והם חוזרים בחזרה, לא הורגים גם או פוצים אותם, אבל מבזים את כבודם, את השליחים של דוד המלך. ודוד המלך, על הדבר הזה, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא יוצא למלחמה. הוא לא עושה הזימון של השגריר של בני עמון, לעשות לו שיחת נזק. הוא יוצא למלחמה, לחיים ולמוות. מלחמה שהייתה, סיכנה את עם ישראל, מתואר שם מלחמה קשה, אבישי בחזית אחת, יואב בחזית שנייה, ומלך בני עמון סוחר עשרות אלפי חיילים. על מה? על הפגיעה בכבוד. כי הכבוד הזה, זה כבוד של עם ישראל. והכבוד של עם ישראל לא מוכלים עליו. צריך להתגאות. זה המקום החיובי של הגאווה. זה מה שאומר רש"י. לא מספיק להיות בני חורים. אנחנו עם חופשי בארצנו. צריך גאווה. גאווה על עם ישראל. לישראל גאוותו, על אמונתו. שתף אתכם בסיפור אחד. הייתי לפני כמה שנים בפולין. מסע מחנות ההשמדה. והיה יהודי בשם שמואל אלפרי. הוא היה ניצול שואה, שהיה מגיע עם משלחות שהגיעו למסע במחנות, והוא היה עם הסיפור האישי שלו. הוא היה שם, עובד את משפחתו, וספר בגוף ראשון מה היה. הוא היה טיפוס מאוד מיוחד. בן אדם נמוך קומה, מלא בשמחה ובחיוניות. אף פעם, שאם לא ראו אותו בוכה, כל דבר היה לו בדיחה, היה צוחק, שמח, למרות כל מה שהוא עבר. פעם הוא הגיע שם עם איזה קבוצה של בני ישיבה מארץ, והם לא כזה הבינו את הסיטואציה, מה זה אומר להיות במחנה השמדה. ואחד שאל אותו, תגיד, בזמן שהייתם פה ולא הייתם צריכים לעבוד, אתם קבעתם מתים לתורה, אתם למדתם? אז רב שמואל אלפרין אמר לו, כן. למדנו מסכת מקס. אתם יודעים מה זה מקס? מסכת מכות. אז ההוא, הבני שהתפעל, יפה מאוד, יפה מאוד. אז שמואל אלפרי נוסיף, וכשלא הבנו, היה גם רש"י וטייספס. כן, כלומר היה שם מכות, כדת וכדין. והיה לו מנהג, רב שמואל אלפרי, שכשהקבוצה הייתה עומדת בשער של בירקנאו, מחנה ההשמדה צמוד לאושוויץ, ועומדים להיכנס פנימה, אז הוא היה מזרז את האנשים שכשאתם נכנסים, תרימו את הראש, תיכנסו בקומה זקופה. הוא היה אומר להם, קוממיוס, קוממיוס, קומה זקופה. אתם יהודים, גאים, באים לפה עכשיו בגאווה, היינו, שרדנו, ניצחנו, קוממיוס. וכשתוך כדי הליכה מישהו ככה היה קצת מוריד את הראש, הוא היה אומר לו, קוממיוס! וכך הוא היה במשך שנים, וכבר הזדקן, תעשו חשבון, אדם שבתקופת השואה היה בן 20, אז בן כמה הוא צריך להיות היום? כן, אז הוא היה שנים רבות מגיע, אבל הגיע שלב שכבר זהו. המצב שלו הידרדר והוא לא יכול לבוא, וזו השנה הראשונה שהוא לא בא. ועמדה קבוצה שם בשער המחנה, עומדים להיכנס פנימה, ואז הטלפון של המדריך מצלצל. והוא רואה על הטאג שזה שיחת חוץ. מה זה? מי מתקשר עכשיו? והוא עונה לטלפון, ושומע קול מוכר מעבר לקו, ובצד השני הוא שומע, מייקל, אתם שם? אמר לו, כן, תזכיר להם, קוממיוס, קוממיוס. ככה, מרחק של אלפי קילומטר, הזכיר לכולם, יהודים נכנסים במחנה ההשמדה, קוממיוס, בקומה זקופה, בגאווה. אז זה פירוש שני. מה זה קוממיות? לא רק עצם זה שאנחנו בני חורין, אלא בהרגשה, התחושה הזאת של גאווה. על ישראל גאוותו, על ישראל אמונתו. נציע פירוש שלישי ואחרון, שהוא מופיע בגמרא מסכת בבא בתרא. הגמרא אומרת על קוממיות כשתי קומות. מה פשר הדבר? מה זאת אומרת שתי קומות? מה עומד מאחורי זה? בחיים של אדם ושל עם יש בעצם שני חלקים, שתי קומות. חלק אחד זה עצם הקיום שלו, הקיום הגופני, הפיזי. אבל יש קומה שנייה שהיא התוכן שנכנס אל תוך החיים האלה. הנשמה שנכנסת בתוך הגוף הזה. זה מתבטא בימים שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו כרגע על הציר שבין פסח לשבועות. מה קרה בפסח? פסח זה יום הולדת. של מי? עם ישראל. נולד פה עם. אבל, מרחבת השאלה בחלל האוויר, העם הזה, איזה מין עם זה? איך הוא חיה? מה הבשורה שלו? מה היה התוכן של החיים שלו? כאן מגיע חג השבועות. שבועות חג מתן תורה, שהוא משלים את פסח, לכן גם אין לשבועות תאריך עצמאי בלוח השנה. מתי חוגים את שבועות? סופרים 49 יום מפסח, שבועות. כי הוא ההשלמה, זה הקומה השנייה של חג הפסח. אם בפסח נולדנו, בשבועות אנחנו מבינים למה, מה הבשורה, מה הייעוד שלנו. חלפו 3,300 שנה, ובדור שלנו קיבלנו עוד שני חגים שהם מקבילים לפסח ולחג השבועות. איזה שני חגים נוספים יש בחודש אייר? יום העצמאות ויום ירושלים. יום העצמאות זה היום שבו מי נולד? לא עם ישראל, זה בפסח. מי נולד ביום העצמאות? מדינת ישראל. אבל מהדהד את השאלה, המדינה הזאת, איזו מין מדינה היא תהיה? עוד שווייץ של המזרח התיכון, מדינת הייטק, מה הבשורה שלה? מה הייחודיות שלה? מה היא באה להגיד לעולם? כאן מגיע יום ירושלים. ירושלים, מה היא מבטאת? מה זה ירושלים? ירושלים זה העיר של המקדש, של השכינה, של הנבואה, של המלכות, של הסנהדרין. זה מבטא את התוכן, את הרוח. באמת, כשהוקמה מדינת ישראל, לא היה ברור עד כמה שם שמיים יהיה חתום עליה. כידוע, הוויכוח הגדול במגילת העצמאות, האם להזכיר בה את שם השם. הדתיים אמרו, ברור, איך אפשר שלא? חילוניים, ארון ציזלינג, נציג מפ"ם, אמר, מה הקשר? זה כפייה דתית, לא קשור לאלוקים, אנחנו קמנו, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו בשום פנים ואופן לא. בסוף עשו פשרה. מה יכתבו? מתוך ביטחון בצור ישראל. מה זה צור ישראל? כל אחד, איזה פרשנות שהוא ייתן, זה ההיסטוריה של עם ישראל, זה הגבורה של עם ישראל, זה. או שצור ישראל, קומה בעזרת ישראל, זובינו שבשמיים צור ישראל וגואלו, כל אחד יפרש איך שהוא רוצה. אני אומר את זה כי המחשה לכך, שכשהוקמה המדינה, לא היה ברור עד כמה שם שמיים יהיה עליה באופן גלוי. דרך אגב, מה שאצל האמריקאים, הם מרשים לעצמם. שבוע שעבר לא הייתי, הייתי בניו יורק. ושם אתה רואה על כל שטר של כסף. איך כתוב?
In God we trust.
In God we trust. יש כאלה שהסבירו, God הכוונה, הכסף. זה האלוהים שבו פותחים. אבל אם לא נרצה להיות צינים, כן. שם באמת זה מאוד על השולחן. היה מחקר מעניין ששאלו אמריקאים מה יהיה נציג של המפלגה שלך, מה צריך להיות בו בשביל שאתה לא תצביע בשבילו. כלומר, נציג של המפלגה שלך, מה הוא יהיה שיגרום לך להימנע מלהצביע לו? אז נגיד 7% אמרו שאם הנציג של המפלגה שלך יהיה יהודי, אתה לא תצביע לו. 10% אמרו שאם זה יהיה אישה, אתה לא תצביע בשבילו. 15% אמרו שאם זה יהיה הומוסקסואל, לא תצביע בשבילו, למרות שהוא מפלגה שלך. 25% שאם הוא יהיה מוסלמי, אתה לא תצביע לו. עשי, אתם יודעים מה הוא? שאם הוא יהיה סוציאליסט, אתה לא תצביע לו, זה 53%. כלומר, בניגוד לקפיטליזם, המקום של שאיפת ההון, ההתקדמות העצמית, מי שידאג יותר מדי לרווחה ולמדינה, חלשים לחברה על חשבון העון האישי, לא אצביע בשבילו. אתם יודעים מה מספר 2? הדירוג כמעט הכי גבוה, שאמריקאים לא יצביעו בשבילו, גם אם הוא יהיה מהמפלגה שלך. 42%. מישהו רוצה לנחש? אתאיסט. זה לא יאמן. יהיה אתאיסט. אבל מה? ארצות הברית, קדוש, שם הפרדה של דת ממדינה. אנשים לא מניחים שם תפילין כל יום. זה לא... המדינה לא מממנת מערכות דתיות. ועדיין, 42% אמרו שאם נציג של מפלגה שלך, ארבעה ערכים, אבל הוא לא מאמין באלוקים, לא אצביע בשבילו. ודווקא אצלנו, מדינת היהודים, כמה בלבול, כמה רתיעה הייתה בהקמת המדינה, מלהגיד בגלות, חזרנו פה, כי אלוקים מחשיב אותנו לציון. זה המקום של יום ירושלים, להכניס פה את הנשמה, את השכינה, את המקדש. עכשיו, עם ישראל, איפה הוא נמצא? אם דיברנו פה על פסח שמוביל לשבועות, יש פה עם, אבל יש לו תורה, בשורה. יום העצמאות עד יום ירושלים. יש מדינה ויש לה איזה רוח, יש לה איזה נשמה. עם ישראל נמצא בדרך. הוא נמצא על הציר בין שתי הנקודות האלה. זה מתבטא אפילו בשאלה מי חוגג את מה. שימו לב, כמה אנשים חוגגים את פסח? כמה במדינת ישראל עושים את ליל הסדר? כמעט כולם. מחקרים מראים 97%. כמה חוגגים את שבועות? פחות. חוגגים, פחות אבל. עוגות גבינה, גם משהו. אבל פחות, כחג מתן תורה ודאי שפחות. כמה חוגגים את יום העצמאות? רבים, בין אם זה בלעשות על האש, בלהגיד הלל או גם וגם. כמה חוגגים את יום ירושלים? פחות, נכון? זה בעיקר חג של הדתיים הלאומיים. בתור ילד גדלתי בירושלים, כל שנה עריקות דגלים, זה היה, הייתם, זה חוויה מדהימה. זוכר בשנה של הקורונה שביטלו את עריקות דגלים, זה היה כזאת אכזבה. עכשיו סוף סוף זה חוזר. אבל מה אתה רואה שם? כיפות סרוגות. תסתובב בבאר שבע, תסתובב ברמלה, תסתובב בקריית שמונה, בקושי. בשנים האחרונות התחילו גם בעוד ערים לעשות תהלוכות של תמיכה לזכרון ירושלים, אבל תראו, אנחנו עוד בדרך, אנחנו עוד בדרך. זה העניין של שתי קומות. קומה ראשונה זה עצם הקיום. יש עם, יש מדינה, ותראו, מדינת ישראל מדינה חזקה. הצבא שלה מדורג השמיני בחוזקו בעולם. כמה שמדברים על האיום האיראני, מדינת ישראל חזקה מאוד. האיראנים אולי יום אחד יהיה להם פצצה, אולי לא. כמה פצצות גרעין יש לישראל? לא יכול לגלות לכם, אבל הרבה. אנחנו מעצמה גרעינית. שלחנו חללית לירח, היא כמעט נחתה שם אפילו. באמת, שכוח. אבל המדינה הזאת עוד מבולבלת מבחינת הזהות שלה. מה זה שבת? מה זה גיור? הדתה? אנחנו לא סגורים עדיין על הקומה השנייה. זה היה עוד יותר בולט במסע עשינו לארצות הברית. תראו, אנחנו פה, מדינת ישראל, האורתודוקסיה מאוד בולטת וחזקה. אתם יודעים מה אחוז האורתודוקסים בארצות הברית? 90%? 10%? זהו. מה עוד? יש 20% כמעט קונסרבטיבים, 30% רפורמים, ויש 30%, שזה הגרוע ביותר, קוראים לזה בלתי משוייכים. מה זה אומר? הם לא משייכים את עצמם לאף זרם, ושם אחוזי ההתבוללות הם בשיא. מאוד בולט אצל ישראלים יורדים. יש בארצות הברית 850,000 ישראלים שעשו רילוקיישן, שהשתקעו שם. שם אחוזי ההתבוללות מגיעים ל-90%. זה מספרים מבהילים. יש שם אובדן של הזהות. פה בארץ, גם אם אתה לא דתי, אבל יש משהו באוויר. תראו איך נראה פה יום כיפור, חג האופניים, אבל זה רק סימן לזה שמה? שאין מכוניות בכבישים. שאתה יכול לנסוע, מרגישים באוויר את הקשר אל הדת, אל המסורת. בגלות אין את הדבר הזה. ותראו, יש בארצות הברית כ6 מיליון יהודים. הזהות, מישהו לא חזק ומחובר, הולכת ומתשתשת. פגשנו יהודים, עומד בראש של קהילה, לא אורתודוקסית. הבית כנסת שלהם היה צר מלהכיל את האנשים. הם מושכים קהל גדול, תפילה מאוד אטרקטיבית. יש שם כלי נגינה, יש שם מדיטציה, תוך כל מיני דברים מאוד מעניינים. לא היה להם מקום. אתם יודעים מה הם עשו? הם שכרו מהכנסייה הסמוכה את האולם שלהם, ובשבת הם מתפללים בכנסייה. על התמונה שם של ישו פורסים איזה מפה, ועושים שם תפילה. יום ראשון יש שם תפילה של הנוצרים, בשבת יש שם תפילה של יהודים, שכוח לנוצרים על הפתיחות ועל זה, אני חושב שההפך לא היו מזכירים לנוצרים. אבל הם מתפללים בכנסייה. כמה טשטוש, כמה בלבול, כמה אובדן זהות יש שם, זה הקומה השנייה. שאנחנו בדרך לשם, אבל היא חסרה, וזאת המשימה הגדולה. והולך אתכם קוממיות, פירושו של דבר, שאנחנו בשאיפה לשלמות. ושלמות זה לא רק עצם הקיום, אלא זה גם להבין למה, מה הבשורה שלנו, מה עם ישראל בא להגיד לעולם, איך הוא צריך לחיות את החיים שלו. וכמובן, שמה שנכון על עם ישראל בכללו, נכון על כל אדם באופן פרטי. כל ילד שנולד, זה הפסח שלו. זה היום העצמאות שלו. אבל עכשיו, ועד סוף חייו, הוא בדרך לחג השבועות. הוא בדרך ליום ירושלים שלו. הוא בדרך להבין, אוקיי, נולדתי. למה? מה? באתי לבשר לעולם. איזה חיים אני אחיה? איך אני אגדל את הילדים שלי? איך אני אתנהל? וכל החיים. אנחנו בתנועה לבנות את הקומה השנייה. אז אם נסכם, והולך אתכם קוממיות, המילה שחותמת את הברכות, אמרנו שלושה פירושים. רשב"א אומר, קוממיות זה ההפך ממוטות עולכם. כלומר, לא להיות משועבדים, אלא להיות בני חורים. רש"י מוסיף פה מעבר לזה, זה ללכת בקומה זקופה. אותה גאווה, תזכרו את רב שמואל אלפרין שנפטר כבר מאז, קוממיות. יהודי צריך להיות גאה באמונתו, בדרכו. דבר שלישי זה מה שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, קומיות זה שתי קומות. יש לנו כבר את הקומה הראשונה. זה הלידה, זה יום העצמאות, זה חג הפסח. אנחנו בתנועה, בספירת העומר, במסע הזה של החיים, אל חג השבועות, אל התורה, אל ירושלים, אל השכינה, אל המקדש, וכל אחד בבית שלו, בקהילה שלו, בחיים שלו, נע על הציר הזה, עלולים להתקע בדרך. עלולים ללכת לאיבוד ולהישאר בקומה הראשונה ולהיות מרוצים. אני פה, אני חי, המדינה שלנו חזקה. זה לא מספיק לנו. אנחנו חותרים קוממיות. הקומה השנייה, שבת, שלום ומבורך.